לפני די הרבה שנים, זה היה בעצם ב-1991, חזרתי מהודו והלכתי בין השאר לאוניברסיטה, אוניברסיטת תל אביב, לעשות את שנתי הראשונה והאחרונה באקדמיה. לא הייתי סטודנט כזה מוצלח. אבל במזכרת זה הלכתי ללימודי פילוסופיה, והחוויה שנורא נורא זכורה לי, לא יודע, 1991 היה השנה של מלחמת המפרץ הראשונה. ובתל אביב, וזאת הייתה חוויה הראשונה, וזה היה לחטוף טילים. וזה היה ממש מין קטע, כי הטילים תמיד היו באים אותו דבר, בלילה, בערב.
נכון.
כאילו לפנות ערב היה הזמן שנפל, טיל, שניים, או... אז ככה היינו קובעים עם החבר'ה. אחרי הטיל, ברידים, בפאב, ולפי איזה שעה, אחרי הטיל נפגשים. והיה שם זמן שהייתה לי איזושהי, איך קוראים לזה, קבוצה, קריאה מודרכת. שזה היה, אני לא זוכר איזשהו פעמיים בשבוע אחר הצהריים. וזה היה, אחר הצהריים כבר האוניברסיטאות היו מתרוקנות לגמרי. לפחות שמה. היינו יושבים בקפיטריה, וזה היינו... רק אנחנו, פחות או יותר, בכל האוניברסיטה, יושבים שם איזה 5-8 אנשים, יושבים עם גיונות בפילוסופיה הראשונית של דקארט. מתפלספים, מה עושים בפילוסופיה? מתפלספים. ובתוך הסיטואציות שיש מין, הטילים האלה עשו מין אווירת סוף העולם כזאת, ופה כמו שדיברת על ההצגה, על התזכורת הזאת, זה משהו שמזכיר לך. אתה יודע, גם פעם... אתה קורא, אתה מסתכל באיזשהו מקום, עובר, אתה רואה איזה בניין נפל. אפילו שכל הדבר הזה נהרג רק בן אדם אחד מכל הטילים האלה.
אני עסוק על הבניין.
אבל זה נמצא...
ברמת גן הזה, עדיין.
כן. זה מאוד נמצא בהכרה. והגיונות על הפילוסופיה הראשונית בעצם, יש שם את המשפט הכל כך מפורסם של דקארט. המשפט הכי יודע איך להגיד את זה בלטינית, הקוגיטו. כן? שאנחנו מכירים אותו בעיקר בשם אני חושב משמע אני קיים. אז במאמר צדדי לצד דקארט גם יצא לי אז ללמוד בפעם הראשונה פילוסופיה בודהיסטית באוניברסיטה. ולאט לאט שם המפגש עם הצורת חשיבה שהיא הרבה שנים אחר כך יותר ויותר התבהרה לי, שבעצם מופיעה מצורת החשיבה של הבודה, שאומר, אוקיי, יש חשיבה, אבל למה אתה מניח אני, שבהיגיון שלנו, אני חושב, משמע אני קיים. אבל בכל אופן, לפני ללכת עם זה לכיוון של הדרמה, יש שם טיעונים כל כך כל כך יפים בתוך הניתוח של החשיבה של דקארט, שאם הזיכרוני אינו מטעני, הוא מדבר על זה שאני חושב, וזה נותן לי באמת תחושה נורא אותנטית ונורא אינטימית שאני קיים, אבל בעצם אני חושד במחשבות שלי, ונותן שם את הדוגמה שהוא מסתכל למעלה מהחלון ורואה מטריות, רואה אנשים זזים בגשם, מטריות. אז הוא אומר, בעצם, אני לא רואה אנשים זזים, אני רואה כתמי צבע, או מטריות אפילו לצורך העניין, ורואה אותם נעים, ואני מסיק מתוך זה שיש שם בעצם אנשים, אבל אולי אין שם אנשים, אולי שמו את זה על כלבלבים או חמורים, או... הוא אומר, אבל עדיין, גם אם המחשבה שלי מוטעת וטעיתי בתוך המקום הזה ש... אני רואה אנשים למטה, ובעצם, אומר, עדיין אני מטיל ספק. והתהליך של ההטלת ספק הוא אינסופי. אני תמיד יכול, ההטלת ספק תוכל להמשיך. ואז אני חושב, או בסוגריים אני מטיל ספק, אז אני קיים, כי מישהו צריך להטיל את הספק. אבל שוב, אנחנו לא ניכנס כרגע אל המישהו הזה והצורת חשיבה הרגילה שלו והאתגור שהחשיבה של הבודה מביאה אליו. אלא דווקא אל המקום של כמה תהליכי הטלת הספק, כמה הם עמוקים בתוך החשיבה. בתוך החשיבה המודרנית, המערבית, נבנו עליהם גם טילי טילים, של חשיבה ספקנית, של דרך לפגוש את המציאות, לנתח אותה. המדע מושתת הרבה מאוד על המיומנויות האלה והאפשרויות לפתח אותם עוד ועוד ועוד. ואל תוך כך, ואל תוך המסורת הספקנית, שמאוד מאוד נטועה בחשיבה של כולנו, אנחנו גם מאוד מעודדים לכך, התרבות שלנו, מהרבה מאוד בחינות, יושבת על זה. היציאה מדוגמות, אמונות דתיות שאחזו באנשים במשך הרבה מאוד שנים, ההתפתחות של המדע וההתפתחות של הטכנולוגיה שבאה בעקבותיו, התפתחות בתוך תפיסות אזרחיות והומניסטיות שגם כן באו סביב העלאת שאלות. אנחנו באים עם כל המקום הזה, והמקום המאוד מכובד שספק פוגש בתוכנו, ומגלים בקצה של רשימת האורחים / מכשולים שבודה מדבר עליהם את הספק. הפעם הראשונה שנתקלתי ברשימה הזאת, זה היה באודו, בריטריט. אני זוכר אותי רותח מהרגע ששמעתי את המורה שדיבר על זה בשיחה דרמה, עד למחרת בבוקר, בסוף של הקבוצה, אני פשוט חשבתי שהדבר שיהיה לי יותר נכון זה לשתוק. אז ישבתי שם וחשבתי ש... אני עם השתיקה שלי, עד שהמורה אמרה לי, תגיד, מה קורה אצלך? אז הסתכלתי עליה ואמרתי לה, ספק? מכשול? אם לא היה לי ספקות, אני לא הייתי פה הרי. ואני מוכן להתערב שאף אחד מהאנשים שבא לפה לעשות את הדבר הכל כך לא מובן מאליו הזה של להיות בריטריט ושתיקה ובודיסטית, הוא לא היה פה, אם לא היו לי בו ספקות לגבי הדרך... דרכי חשיבה רגילות שהוא פגש, מה שנתנו לו האמונות רגילות, הרי בסך הכל משדרים לנו המון דברים מסביב, מה אנחנו צריכים בחיים ומה יעשה אותנו, מה יעשה לנו חיים טובים יותר ומשביעי רצון, ויש לנו גם המון אייקונים כאלה מצולמים, הנה ככה נראות הדמויות שהשיגו את זה, את הפרסום ואת הכסף ואת הכוח. ולשם הדברים, ובתוך המקום גם של להרגיש אותי, הפנתה אליי מקום, קודם כל עם המון, המון החלה, ונתן מקום להרגשה הזאת. והעלתה את השאלה, האם הספקות, אני תמיד רואה אותם כמשהו שתורם, תומך. בתוך הדרך שלי. והאם לפני שחשבתי, לפני שהספקות כאן כמו הורמו כאילו, שמים אותם על השולחן, להסתכל בהם, לראות אותם, האם חשבתי פעם שאפשר להטיל ספק בספק? וכן, זה נורא הגיוני כששומעים את זה, אבל בזמן זה עלה... לא, זה בדרך כלל לא מה שקורה. אז מאוד חשוב לומר כאן דבר, שניים או שלושה, לפני שגם נצא גם לאיזושהי דרך אחרת. הצביעה המאוד ברורה של ספק, של התופעה הזאת של ספק, בתוך המפה של האורחים והמכשולים, זו לא אמירה ערכית או שיפוטית. זו לא אמירה שספק זה דבר רע. אלא זה הגיוס של תשומת הלב שלנו, שספק הוא אורח שלפעמים מתארח בתודעתנו, לפעמים לא. וכשהוא מתארח שם ואנחנו לא יודעים אותו בתור משהו, הוא הרבה פעמים מחולל מאומה בפנים. הוא, כמו שאומרת לנו העברית, ספקות אוכלים אותי. זה ממש... כמו יכול לקחת מאיתנו את האנרגיה היצירתית, החופשית שלנו, במפגש שלנו, עם כל מיני סיטואציות חיים, עם כל מיני דברים, וכמו להשאיר אותנו באיזשהו מקום כזה שמבולבל משהו, שלא יודע מה לעשות, ולא יכול כל כך להביא אנרגיה לפעול. מאוד מאוד משמעותי כאן, היא שיחד עם הראייה שלנו, והלמידה היותר חדה ויותר מהירה שלנו, והזיהוי שלנו, של הנוכחות של ספקות, גם איזשהו סוג של תבונה שמבחינה, שמבדילה, שיודעת קודם כל ספק זה לא דבר רע, כשלעצמו, ולפעמים ישנו את המקום שבו כמו בוחרים לעשות שימוש ביכולת הזאת, באפשרות הזאת, להטיל סימני שאלה בדברים, לבחון אותם כדי לחקור ולהעמיק, ובו בזמן ברגעים אחרים, מתוך איזה שהם דפוסים רגשיים, מחשבתיים, איזה שהם משהו שאנחנו אולי מתמודדים איתו בתוך הסיטואציה הזאת, ספק כמו משתמש בנו, כמו אוכל אותנו. כמובן שהדברים הם לאו דווקא כפשוטם, זה לא, לפעמים השאלה הזאת מורכבת, אבל עצם זה שאנחנו בתוך המפה גם מביאים את הבהירות, וזה מאוד לא פשוט כל כך הרבה פעמים לדעת שספק נוכח. ספק הרבה מאוד פעמים הוא כמו לובש על עצמו איזשהו משהו שיש בו שני טעמים מאוד מאוד חזקים ומאוד טריקיים. אחד, הוא כמו לובש על עצמו איזושהי ארשת של חוכמה. שוב, זה אולי גם יושב הרבה על היסודות התרבותיים שאנחנו קיימים בהם, שספקנות וחוכמה הרבה פעמים משתלבים אחד בשני. כשמצטרף לזה, זה שאנחנו יכולים לראות מתוך הסיפור חיים שלנו מקומות שהטלת ספק במקומות מסוימים פתחה ובאמת הביאה חוכמה לאיזושהי סיטואציה. אבל הוא כמעט תמיד כשהוא מגיע, הוא לוחש את הוא בא עם הדאווין הזה, ויחד איתו הוא גם מתלבש כמו ה-innermost שלנו, כל נורא נורא פנימי, כזה. אני המון פעם ממש, ממש מרגיש אותו כאילו כמה... זו תמונה מהילדות בחול, הוא שם לי כזה יד על הכתב, בוא, רגע, בוא לצד. שעמין. ועל הלכת איתו, זאת אומרת, לשמוע, הוא כל כך שלי ואני ורוצה טובתי, והמקום של החוכמה הם מקומות להתמסר אליו זה כמעט בילד אין. במקום של לא לשנוא אותו, לא לתת לו ציון או זה, אבל לדעת, זה. וזה מיד מביא שאלות. זה מיד מביא שאלות מתוך המקום של מה הדרך הנכונה להתייחס אל ספק עכשיו. לפעמים למשל אנחנו יכולים לפגוש ספקות במקומות שאנחנו יודעים שקיבלנו החלטה מאוד ברורה ונחושה לגביהם. כמו למשל לשבת מדיטציה, ולא לשאול את עצמי עכשיו אם מדיטציה עובדת או לא עובד. או ללכת לריטריט, ולהיות לגמרי בריטריט, ולא להתעסק כל הריטריט בשאלה, זה כן טוב או לא טוב, אני כן עושה מדיטציה כמו שצריך. מבחינה הזאת התרגול הוא מין דוגמה נורא נורא מובהקת, לכך כשזה מתרחש אצלנו. הדימוי שהבודה משתמש בו למים הצבועים לספק, הוא משתמש בבוץ. מים בוציים, יש גם את התחושה הזאת של כמו לשקוע בבוץ, ובאחד המקומות שהוא מתייחס לזה, הוא מתייחס אל המים בקערת מים, אז הוא אומר לא רק שיש בוץ בתוך המים, הוא אומר, ולוקחים את הקערת מים ומכניסים אותה למקום חשוך. עכשיו, בואו נסתכל ונראה את הבבועה שלנו בפנים. הדימוי שהוא נותן למקום של חופש מספק, או של השתחררות מספק, הוא של אדם שהולך דרך המדבר, או הולך דרך ארץ נטושה וחרבה, והוא מציין שם גם שהוא נכנס לשם עם, ואיתו רכוש וחפצי ערך, והוא מצליח לצאת בשלום משם. זה הדימוי שהוא משתמש בו אל המקום של ספק. שאני מציע שנעשה עכשיו זה נקרא ביחד איזשהו קטע שמדבר על ספק. הוא מדבר על ספק מתוך המקום הזה, אבל גם מהמקום האחר, מהמקום שמאוד מדגיש את הלא לראות את הספק כאיזשהו אויב. זה לא איזושהי קריאה, יש פה איזושהי קריאה להאמין ולא להטיל ספק, ואלא מעבר לכך את המקום שספק יכול גם להיות כלי משמעותי בחקירה והתפתחות. יש את אמירת הזן, מי שמכיר, ספק קטן, הערה קטנה, ספק גדול, הערה גדולה. אז הקטע הזה לקוח מתוך ספר שנקרא The Faith to Doubt. The Faith to Doubt. היה אמון להטיל ספק. אנחנו נקרא את הקטע הזה קצת כזה, עוד להזיז את הגלגלים, ואחר כך נתחלק לזוגות. לאיזשהו תרגיל סיכום לכל הקטע על ההינדרנסז. מישהו נכון להקריא?
את הכל קורה?
לא לגמרי.
Shortly after I was ordained as a Tibetan Buddhist monk, my faith in the Tibetan Buddhist tradition was put into doubt. At the time I was living in the Dharamsala, North India, the home of, in exile of the Dalai Lama, where I was studying the doctrines of Indian Mahayana Buddhism under the guidance of Tibetan Lamas of the
Gelupa Order.
This doctrinal study was neither dry nor academic. It was combined with daily meditative reflection on the themes taught and the enhanced by prayer and the recitation of tantric sadhanas involving visualizations and mantras. That summer, the institute in which I was studying hosted an insight meditation vipassana retreat led by
Goenka,
the well-known Indian teacher from the Burmese tradition of Ubakin. The method of meditation taught by Goenka is a highly effective technique of developing concentrated mindfulness of body sensation and feeling, viewed in their aspects of being impermanent, unsatisfactory, and selfless. This retreat had overwhelming impact on me. Within the short period of 10 days, my consciousness was unquestionably altered, and I gained direct experiential insight into the meaning of the Buddhist teaching unlike anything I had ever realized through the methods taught by my Tibetan teachers.
אתה רוצה להמשיך או רוצה להתחלף? איך אתה?
אני בסדר.
נחלה.
This experience made me question some of the basic claims of the Tibetan lamas. The Tibetan maintain that their tradition alone preserves all the teaching of Buddhism. Hinayana, Mahayana, and Vajrayana. Goenka referred to the Buddha's discourse on the foundation of mindfulness, Satipatthana Sutta, as the basis of basis for much of what he taught. In particular, the famous line, "This is the only way, Bhikkhus, for the purification of being, for the overcoming of sorrow and lamentation, for the destruction of suffering and grief, for reaching the right path, for the attainment of Nibbana, namely the four foundations of mindfulness."
אתם שמים לב על איזה דרשה גואנקה מתייחס? לסאטי פטנה, ש...
מה שאנחנו מדברים עכשיו.
בדיוק מה שאנחנו עוסקים כאן. לא בגלל זה הקטע הזה הובה, אבל...
מתחבר יפה.
If the Tibetan claim were correct, then this statement should be able to be corroborated by the Tibetan translation of the discourse. But this basic text, which exists in Pali and in Chinese translation from a lost Sanskrit version, was never translated into Tibetan.
רק שנייה, אני יוצא רק במאמר מוסגר, הקטע שהוא מתחיל פה, בציטוט, "This is the only way", זו שורה שנמצאת בסאטי פטנה, ויש לה לפחות שישה תרגומים. האם זה הדרך היחידה, הדרך הישירה, הדרך הקצרה, והכל תרגומים, שוב, בתוך המקום של לראות את התרגומים והפרשנויות שנמצאות בפנים. אז הוא נתקל כאן ב-The Only Way, בהרבה מאוד מקומים אחרים זה לא מתורגם The Only Way.
Moreover, such systematic practice of mindfulness was not preserved in the Tibetan traditions. The Gelupa Lamas knows about such methods and can point to long descriptions of mindfulness in their Abhidharma work, but the living application of the practice has largely been lost. Only in Dzogchen, with the idea of awareness.
Rigpa. With the awareness, Rigpa.
Rigpa. Do we find something similar? For many Tibetans, the very term mindfulness, sati in Pali, referred in Tibetan by Drampa, has come to be understood almost exclusively as memory or recollection. Around this time, I also came across the Buddha's exhortations in the discourse of the Kalamasutta, which was likewise not translated into Tibetan. "Yes, Kalamas," declared the Buddha, "it is proper that you have doubt, that you have perplexity, for a doubt has arisen in a matter which is doubtful. Now, look, you Kalamas, do not be led by reports or traditions or hearsay. Be not led by the authority of religious text, nor by mere logic or inference, nor by considering appearances, nor by the delight in speculative opinions, nor by seeming possibilities, nor by the ideas. This is our teacher. But, O Kalmas, when you know for yourself that certain things are unwholesome and wrong and bad, then give them up. And when you know for yourself that certain things are wholesome and good, then accept them and follow them.
Yeah, that's all kind. כותב הקטע הזה, אגב, זה סטיבן בצ'לור, מספר שנקרא The Faith to Doubt.
בעצם
הוא
אומר, אל תסתכל בבוץ.
כן.
אל תסתכל בבוץ,
אז אפשר שנעבור עכשיו לתרגיל בזוגות? זה בעצם המפגש האחרון שלנו עם הנושא, עם התת נושא הזה של ההינדרנסס. אז נעשה פה מקום בתרגיל לא רק אל האורח האחרון, המכשול, אלא בעצם אל כל החמישה. עושה אותו בזוגות. הוא לא, אני לא מציע לעשות אותו כתרגיל חקירה קלאסי, אבל קצת דומה לו, כן, מאוד מאוד להחזיק את הזה. השאלה להתחיל איתה היא, ספר לי על אורח שנוכח עכשיו. ספרי לי על אורח שנוכח עכשיו. בתשובה לזה, מי שנשאל יכול לקחת את הזמן לבדוק או מיד ולספר בכמה מילים או בכמה משפטים על משהו שהוא רואה עכשיו בתוך החוויה שלו דרך המפה של האורחים. כל אחד מהחמישה או ש קשורים, כשהוא גומר לומר את הכמה מילים, מי ששאל אם הוא רואה שאפשר לעזור למי שדיבר קצת להרחיב את היריעה של החוויה שהוא מדבר עליה. אם למשל אני שם עליו שאני, יש בי הרבה מאוד, יש בי עייפות או התודעה שלי מעורפלת, אז למשל השאלה, האם את שמה לב לזה גם בגוף? דיבר על הגוף, דפוס בתוך החשיבה. עוד שאלות שעוזרות למי שמסתכל בעצמו לראות דרך עוד פנים ועוד גוונים של החוויה. אחרי ההתייחסות אל השאלה הזאת, השאלה השלישית שנשאלת היא, מה קורה עכשיו? מה קורה עכשיו מכוון בעצם אל תשומת לב, אל מה קורה כשאני שם לב לאורח, כשאני שם לב וחוקר אותו. אני שם לב שמעצם זה הוא פחות משפיע עליי, אני שם לב לזה שהוא כמו התגבר, וזה עכשיו, קודם הייתי קצת חסרת סבלנות ועכשיו אני כבר ממש עצבני. מה קורה בתוך זה תוך כדי? אחרי השלשה הזאת להחליף את התפקידים, את שלושת השאלות שואלת השני, וכל פעם שלוש שאלות, וכל פעם להתחלף עם זה. עכשיו, המבנה הוא לא מבנה של חקירה קלאסית, אם ספר לי זה תודה וכו', אבל כן לשמור פה על המקום של גם נוכחות בגוף, קשר עין, ולא להיכנס לשיח חולין, אלא להמשיך עם זה, כן, זה משהו שמאוד מאוד תומך ונותן את האפשרות להגיע למה שאפשר לקרוא לו מדיטציה בשיח והקשבה. ולדברים כמו יותר ויותר ללכת עם עצמם, או מעצמם.
ספר לי
על אורח שנוכח. השאלות אחרות, אני לא נוקב במילים המסוימות, אבל כלפי מה שנאמר, לשאול משהו שמבקש עוד הרחבה של החוויה, ומה עוד זה מתבטא, או כל מיני כאלה.
להגיד את זה, כאילו, אפשר להגביל את זה לשאלה אחת של הרחבה?
לא חייב להיות. אם, okay. אם לך נראה שיש מקום ושמי שאת איתו יש לו עוד מקום לזה, אז בהחלט יכולה לעזור עוד.
הרחבה יכולה להיות גם איך האורח הזה במדיטציה ואיך האורח הזה בחיים.
לא. לא, זה לגמרי, אני מאוד... זה לגמרי הרגע. עכשיו. זה לדבר על משהו של עכשיו. לא להיכנס לשיח על... טוב ששאלת את זה.
בשאלה השלישית,
מה קורה עכשיו? אחרי שכאילו תמכת ועזר על זה, מה קורה עכשיו?
Thank you.